כן.
אז אנחנו התחלנו את שער הענווה, היינו לגבי תפילתו של הענב שמתקבלת לגבי קיום מצוותיו. כאשר הוא מקיים מצוות, מקבלים אותם בנחת. אנחנו בשער הענווה, שער שני, עמוד למד ג' בספרים האלו. לא, אני רואה שאין לך את הספר, את ההוצאה הזו. בכל אופן, שער שני. מה זה? כן, בספרים האלה, כן. אתם רואים, שער הענווה, שער שני. בספרים החדשים, החומים, זה בלמד ג' עמוד למד ג' ועושה מצוות, שורה שנייה, ועושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה. זה לגבי הענב. אז בואו רגע נעשה להתחבר לכאן. ועושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ובשמחה. למה? מקבלים אותן בנחת ובשמחה, מכיוון שיש השוואה והקבלה, כן? בין המצווה לבין העושה. זה המשמעות, מקבלים אותן, יש כלי קיבול. מתי לא מקבלים אותן בנחת ובשמחה? כאשר האדם למטה עושה את המצוות בכוונה של גאווה. כשאדם עושה את המצווה בכוונה לא ראויה, לא מקבלים אותן למעלה, כן? מכיוון שכל ענף, כדי שיקלט יפה, בשורשו, כדי שיחזור לשורשו, הוא חייב, כן? הוא חייב לנוק מן השורש. הוא חייב להיות מחובר לשורש. ברגע שאתה מקיים מצווה, והכוונה היא לא כוונה ראויה, יש איזשהו חסרון, איזשהו החטאה, זה נקרא חטא. מה זה חטא? משון החטאה. כלומר, הענף לא עומד ישר מול השורש. ככה כל אחד מאיתנו הוא בבחינה של ענף. הוא בבחינה של ענף. אז כל אחד הוא בבחינה של ענף, כל אחד מאיתנו. כן? לכן, כדי שבאמת מעשינו יהיו רצויים ומקובלים, אנחנו צריכים לכוון את מעשינו לכוונה העליונה. למה שמכוון הקדוש ברוך הוא, או למה שרוצה הקדוש ברוך הוא, מאיתנו. כן? אז הוא עושה מצוות ומקבלים אותם בנחת ובשמחה. למה? כי הוא בעל ענווה. ובעל ענווה יודע שבשעה שהוא מקיים מצוות, מה הוא מבטא בזה? בעל ענווה יודע שבשעה שהוא מקיים מצוות, מה הוא מבטא בזה? את הנאמנות המוחלטת של הרצון שלו לרצון השם יתברך. מה שאין כן בעל הגאווה שהוא מקיים מצוות, הוא משתמש במצוות כדי להדיר את כבודו שלו. לכן הוא מועל בקדוש ברוך הוא, הוא בוגד בקדוש ברוך הוא, הוא מנסה לבנות לו במה לעצמו, הוא מנסה למרות במלכות, הוא משתמש במצוותיו של מלך, כן? באותם צווים ופיקודים של הקדוש ברוך הוא, אבל מה הוא עושה עם זה? הוא רוצה להטות את תשומת הלב אליו. כן? ואדוניה מתנסה לומר, אני אמלך. כן? אף על פי שדוד המלך אמר ששלמה יהיה המלך, בכל זאת אדוניה מתנסה לומר, אני אמלך. אדוניה בגאוותו, כן? הוא מנסה להטות את המלוכה משלמה אליו. ככה גם אדם יכול להשתמש בפיקודי המלך, זה מצוותיו, ולהשתמש במצוות האלו כדי להתהדר, כדי להשוויץ, כדי להגיד, ראו, אני המלך. לכן מצוותיו לא מתקבלות למעלה, מכיוון שזה יוצר ניגוד חריף בין כוונתו לבין כוונת הבורא. יש פה מלחמה, כן? המלחמה הבסיסית הזו מתרחשת, כן? מדור דור בין השם לעמלק. כי מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זו המלחמה הבסיסית שמתנהלת בין הרצון האלוקי לבין גאוות האדם. המלחמה שבין השם לעמלק. כן? כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, שאין השם מלא ואין הכיסא מלא, כן? שלם עד שלא ימחה זרו של עמלק. המציאות של עמלק בעולם זה בעצם מה שיוצר את הניגוד החריף בין הרצון האנושי לרצון האלוקי. מידת הענווה עושה את התיקון הזה. מידת הענווה היא בעצם מחריטה את זרו של עמלק מתוך נפש האדם. היא מסלקת את ההתנגדות הפנימית של האדם לעשות רצון השם יתברך. לכן, כשהענב עושה מצוות, מקבלים אותם בנחת ובשמחה. נחת ובשמחה. טוב, יש פה עניין יותר עמוק, העניין של נחת ושמחה. מקבלים אותם בנחת ובשמחה, נגיד זה בפשטות, בנחת ובשמחה, גם בנחת וגם בשמחה, כן, מה הפירוש השמחה פה? בשמחה מכיוון שבאמצעות המצוות שהענב עושה, כיוון שאמרנו שהוא מבטל את רצונו בשעת מעשה המצווה לרצון השם יתברך, לכן הקדוש ברוך הוא יכול לחזור ולהשפיע על הנבראים. זה מה שנקרא ישמח השם במעשיו. מסביר אור החיים הקדוש, ישמח השם במעשיו מתי? בשעה שהבריות עושה את רצונו, ואז הוא יכול להשפיע עליהם את השפע שלו. כן? זה כמו אמא שלא יכולה לחבק את בנה מכיוון שיכול, אני יודע מה יש לו עכשיו, לא יודע, הוא חולה, הוא פצוע, לא יודע מה יש. כך רוצה לחבק אותה, ולא יכולה, לא יכולה. ואז אומרים לרופאים אחרי כמה ימים, הבן פקח את עיניו, את יכולה לבוא ולחבק אותו. ואז היא מחבקת אותו. Okay? זה נקרא צער שכינה. הצער של השכינה הוא בזה שריבונו של עולם לא יכול להשפיע עלינו שפע. יתרה מזאת, הכאב של השכינה זה בזה שלא רק שהוא לא יכול להשפיע עלינו שפע, אלא בזה שחלילה הוא גם צריך לפעול כנגדנו בדינים, בכיוון שאנחנו לא מוכשרים לקבל את הטובה שלו. Okay? אז לכן, הענב מגלה את השמחה האלוקית, בזה שהוא מאפשר לקדוש ברוך הוא להשפיע שפע. יש כלים, אפשר לקבל את השפע. הנברא מכיר את שורשו, הענף מכיר את שורשו, אפשר להשפיע על הענף עוד ועוד, כי יש כאן התאמה. זה העניין של נרד ושמחה במובן היותר עמוק. עושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ובשמחה. שנאמר כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. מה זה כבר רצה האלוקים את מעשיך? Okay. רצה, הכוונה היא מקבלים, הוא רוצה. Okay. אבל גם כבר רצה האלוקים את מעשיך. כן? רצון יראיו יעשה. הרצון של יראיו הוא יעשה. את מה הוא יעשה? שאדם הוא ירא, הרצון של הירא הוא עושה. את מה הוא עושה? הוא כביכול עושה את הרצון האלוקי. תנו עוז לאלוקים. כן? תנו עוז לאלוקים. כלומר, אנחנו נותנים לו כוח להשפיע עלינו, על ישראל גאוותו. אנחנו נותנים לו כוח להשפיע עלינו בזה שאנחנו נפתחים אליו. כביכול כך רצה הקדוש ברוך הוא. הוא יתנה. יתנה את ההשפעה שלו במעשה בני אדם. לא לנצח, כמובן שיש גבול וקצבה, כן? לתקופות של הבחירה החופשית של האדם. אבל כל עוד הקדוש ברוך הוא חפץ בבחירה חופשית, אז כתוב שברית קרותה לסגולה, שלא תתגלה אלא לפי מידת הבחירה. כלומר, הבחירה האנושית היא קובעת את הופעת התכנים העליונים. זה דבר מאוד מעניין, כן? עד כדי כך שאפשר אפילו פשוט להתבלבל ולחשוב שרגע, מי בעצם קובע את המציאות? אנחנו קובעים, הנה, אנחנו סוגרים את הדלת, אז הוא לא בא. סימן שהוא לא קיים. הוא קיים, אבל הוא אחר כותלנו. הוא משגיח מן החלונות. רק אתה בבחירה חופשית יכול לסגור את הדלת. אתה יכול להיות בלתי מוכן בעליל לקבלת השפעתו. זה כן יכול להיות. כבר רצה האלוקים את מעשיך. כלומר, המעשים שלך גרמו לו לרצון. זה לא מעניין מאוד. כן, במעשינו אנחנו למעשה קובעים גם את מידת השפע, גם את איכות השפע האלוקי. יש השפעה עצומה לזה. כי כבר רצה האלוקים את מעשיך.
מה?
כן, כי הוא אומר, כבר רצה, כן, צריך לראות את ההקשר של הפסוק כולו שמה. כן, לראות את ההקשר כולו. הפסוק הזה הוא קשור לראשיתו, נדמה ש... אבל פה הוא רוצה להביא בעיקר את הראיה שהאלוקים רוצה את מעשיו של הענב. כן? המשמעות של העבר כי כבר רצה, במקרה הזה אני לא יודע מה משמעותה כאן, אם באמת לזה הוא כיוון, נדמה לי שזה קשור לפסוק הספציפי ההוא, שאני לא זוכר את ראשיתו כרגע. בכל אופן, מה סליחה? כן. כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. ולא עוד, לא רק זה אלא, ולא עוד, אלא שמתאווה להם, שנאמר, וערבה לשם, מנחת יהודה וירושלים. זה באמת חידוש גדול. כן? אז אמרנו את זה כבר. ולא עוד, אלא שמתאווה להם. אז אמרנו, כן, ברוך השם, כבר דיברנו על זה כרגע, עכשיו נוכל להבין מה זה מתאווה להם. למה הוא מתאווה להם? כי כביכול, בלי המעשים האלו של האדם, הקדוש ברוך הוא לא יכול, כמו שאמרנו, לגלות את טובו. לכן הוא מתאווה להם. כי האדם שמתאווה, ממש כמו האדם שמתאווה, כן, לצלחת האוכל, מכיוון שהוא רעב. אז לכן הוא מתאווה לצלחת האוכל, כי דווקא לידי צלחת האוכל, כן, הוא מגיע לסיפוקו. ככה הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוא מתאווה למעשינו, כי על ידי זה הוא יכול, כן, הרצון העליון מגיע לסיפוקו, היינו, השפעת הטוב. מכיוון שמטבע הטוב להיטיב, לכן הוא מתאווה כביכול לסיבות שהוא יוכל להיטיב. זה דברים שקשה להגיד אותם כלפי מעלה, אבל מבחינת התפיסה המוסרית שלנו, טוב לראות את הדברים ככה. כמובן חשוב שנדע שהדברים לא כפשוטה, אז זה מתאווה, כאילו יש בזה רצון, כאילו הוא חסר בלי זה. אבל כל זה שייך מצד השגת אדם, מצד איך שאנחנו רואים את הדברים. הוא מתאווה. זה דיבור שיותר, מה שנקרא, דיברה לתורה בלשון בני אדם. וירד השם. וכי הוא יורד, מה הוא למעלה, עכשיו הוא יורד, מה זה? יש לו עלייה, יש לו ירידה? לא. דיברה תורה בלשון בני אדם, לפי מה שאדם יכול להשיג. אבל אנחנו צריכים לדעת שכל המושגים האלה שייכים לעולם המושגים שלנו, כן? בתוכנו אנחנו צריכים לדעת ולחוש שהאמת היא גבוהה למעלה מזה, כן? בכוח האמונה אנחנו יודעים שכמובן הדברים הם גבוהים ועליונים למעלה מזה, רק מצד הצרכים, כן? השכליים שלנו, ההרגשיים שלנו, אנחנו משתמשים במושגים כאלו. אבל פה הכוונה היא מתאווה שזה רצונו של השם יברך, לחפש סיבות כדי להשפיע עלינו. מצד זה קיימת התאווה שלו. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. הקורבנות שאנחנו מקריבים. הקורבן. הקורבן מקרב בין הבורא לבריאה. זה נקרא קורבן. גם האדם מתקרב כמובן לבורא על ידי הקרבת הקורבן, אבל לא פחות מזה הוא מקרב את הבורא, לבריאה. כן? זה המשמעות של קורבן. וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. מנחת יהודה וירושלים. כן? קורבנות של העתיד לבוא. זה ערב לשם יתברך מאוד, כי זה מסמל ומראה שבני האדם למעשה מבטלים את עצמם לבורא עולם. כל עניין הקרבת הקורבן כולו מורה, כל עניין של הקרבת הקורבן בכלל, כולו מורה על ביטול רצון האדם לבוראו. כך מסביר הרמב"ן, שלמעשה כל מה שנעשה לבהמה היה צריך להיעשות לאדם עצמו שמקריב את הקורבן. אין? אלא תהיה עולה זו תחתיי, תהה שלמים אלו תחתיי. כלומר, הייתי צריך למעשה להקריב את עצמי, כן? תוצאה מחטאי, הייתי צריך בעצם לבטל את חיי לגמרי, אז בעצם דמה של הבהמה הוא במקום דמי, על ידי זה אני מתקרב לקדוש ברוך הוא ברצוני, במעשיי, במידותיי. Okay. אלא שמתאווה להם שנאמר, אוקיי, okay. ומהי הענווה? הוא אמר לנו בהתחלה שהענווה היא מידה מאוד טובה וכן הלאה. אבל שאנחנו בודקים, שמים תחת המיקרוסקופ את המידה הזו, איך היא תראה לנו? כן? איך היא? מה היא? מבחינת המעמד הנפשי, מה היא? ומה היא הענווה? היא הכנעה ושפלות הנפש. וחושב עצמו כעין. מה זאת אומרת חושב עצמו כעין? כלומר, עומק הענווה הוא בעצם מסביר לנו שלמעשה אין לנו מציאות מצד עצמנו בכלל. למעשה כל המציאות שלנו זה השתקפות, זה השתקפות. כן? זה דבר שהוא קשה להבנה, כיוון שאנחנו מרגישים את עצמנו. אנחנו מרגישים, מרגישים. קשה לנו להבין שאנחנו עין. אנחנו מרגישים שאנחנו אוטונומיים, יש לנו מערכת חוקים שמקיים את העולם הזה, כאילו העולם הזה עומד בפני עצמו. הנה אני הולך, אני נשם, אני חושב, אני עצמי. זה בעיה. כלומר, זה הבסיס, זה חומר הגלם המרכזי של הגאווה. כנגד הרושם השטחי והשקרי הזה, אנחנו חייבים להפעיל את המחשבה, מחשבת הענווה. מחשבת הענווה מבררת לנו את הראשית. בראשית ברא אלוקים, יש מאין. כלומר, הפסוק הזה הוא מין תמרור, הוא מין מקום התבוננות, עד כמה שאדם יכול להתבונן. בראשית ברא אלוקים, מתוך הראשית, מתוך נקודת העין, יצא והשתלשל עולם. נכון שכרגע העולם מרגיש את עצמו, יש, אני קיים, אני עומד על שני רגליים, חזק, אני חכם, כן, לא צריך להבין, כל זה נמשך ויוצא מהראשית. זה חשיבות, כן? להתחיל את התורה כולה מבראשית. אחרי שעוסקים בבריאה, כן? לפני שעוסקים בבריאה, קודם כל צריכים לדעת בראשית ברא. קודם הראשית, אחרי זה הבריאה. הראשית זה השם יתברך. בטרם כל יציר נברא, לבדו ימלוך נורא. אין הכרח לבריאת העולם בכלל. כל מה שהעולם קיים, ואנחנו בתוכו, עם תחושת הקיומיות שלנו, אחיזת עיניים. ולא אחיזת עיניים. אנחנו קיימים, זה נכון. יש לנו שמש שלנו, יש לנו כישרונות, יש לנו יכולות, יש לנו, ברוך השם. כן? אבל הזכות, היכולת, הזכות המוסרית להשתמש בכוחות שלנו, זה רק אחרי הידיעה שהאדם הוא כעין וכאפס. אין לנו קיום מצד עצמנו. אין לנו קיום מצד עצמנו, וממילא לרצוננו, אין קיום עצמאי מחוץ לרצון האלוקי. אנחנו הופעה והשתקפות של רצון עליון. כל פעולה שיוצרת הסכסוך, או את ההבדלה בין הרצון האנושי לרצון אלוקי, היא פעולה בעייתית. היא פעולה בעייתית שיוצרת נתק וקצר חזק במציאות. האדם נעזב לדרכו, בקש עבדך, עבדתי כסי עובד, טעיתי כסי עובד, התאייה האנושית כסי עובד, נעלה מן העדר, נעלה מן הרואה, הרואה כבר לא רואה אותו, הוא ניתק איתו קשר עין. הניתוק הזה הוא הניתוק הבעייתי ביותר. והוא נוצר כתוצאה מחוסר ידיעה. שהאדם הוא עין, פשוט כלום. בכל זכות הקיום שלו זה רק מצד מה שהקדוש ברוך הוא רצה בקיומו. ומכיוון שהוא רצה בקיומו, הוא רצה שקיומו יהיה דווקא על הדרך שהוא יתברך רוצה. אתה לא אוטונומי. אתה לא אוטונומי. יש לך בחירה חופשית. יש לך בחירה שלא לבחור. זה הבחירה שלך. הבחירה שלך זה להגיע להכרה ולידיעה שכל החיים שלך זה מהשם יתברך. מאיתך מקור חיים, ובאורך נראה אור. אנחנו רואים אור, אני רואה. אבל העין רואה בזכות השמש. העין הזו היא כלום, אם אין שמש. כל האיבר הזה הוא חסר משמעות אם אין שמש. אז אפשר להשוויץ עד מחר כמה אני רואה טוב. אבל בלי שמש לא היית רואה כלום. שום דבר. אותו דבר אנחנו. כל הקיום שלנו הוא מותנה באיזה חוט דק של חיים שמחיה אותנו בכל רגע. המחדש בטובו בכל יום תמיד מסבר ש... הקדוש ברוך הוא בענוותו המופלגה לא מגלה לנו את זה. בענווה עצומה הוא מחיה אותנו, זה כמו מתן בסתר, הוא מתחת לדלת, לא יודעים מי נתן, לא יודעים כלום, ואנחנו מוצאים את זה מתחת לדלת, לא, אפילו יכול להיות, אפילו לא יודעים שמישהו, אפילו זה לא, לא רואים את הצדקה אפילו. זה הכל משולב בתוך הצלחת שלנו. אנחנו לא מרגישים אפילו שמישהו שם לנו בתוך הצלחת איזה תבלי נפלא. החיים ניתנים לנו באופן, כאילו, אנחנו לא מרגישים שזה הוא בכלל. איזה מין עדינות כזו, איזה ענווה, איזה צניעות כזו מופלאה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מתעלם בעולמות שברא. למה נקרא שמו עולם? שהקדוש ברוך הוא מתעלם בעולמות שברא. העולם, אנחנו רואים אותו כאן, פתאום חי נושא את עצמו, איזה מין אוטונומי כזה, והקדוש ברוך הוא מחיה אותו בי שאנחנו נדע. צניעות בלתי רגילה, בלתי רגילה. גאוניות כזו של ענווה, זה לא יאומן. במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ען ותענות. זה מזכיר אותי, יש תלמידי חכמים, כן, מסוימים, שאצלם יש, הם גאונים בצניעות. כמה שהם חכמים, וכמה שהם באמת מופלאים, אתה אף פעם לא מייחס להם איזשהו, פו, איזה צדיק, פו. הצניעות האדירה שלהם לא נותנת לך להרגיש שהם משהו. הם כלום והם הכל. הם כלום והם הכל. דווקא בגלל שהם כלום, הם הכל. זה מין ענווה כזו, זה כל הגדלות שלהם, זה מין מה חובתי ועשינה. זה מין שליחות כזו, אתה מרגיש כאילו הם נמשכים מתוך המציאות האלוקית. לעשות רצונך חפצתם. ויש אנשים שאתה מרגיש שעם הגדולה שלהם, בכל אופן הם טובים לעצמם מעט כבוד. מרגישים זה. טובים לעצמם מעט כבוד. אתה יכול להרגיש שההופעה שלהם, הכישורים, הכישורים הקודש, אני מתכוון כרגע, אתה מרגיש שמשהו אומר, כבדוני. אני מקווה שאני לא טועה בזה. אני בכל אופן, כן? קודם כל, כל אחד צריך להגיד את זה על עצמו. אני לא עכשיו בא להגיד את זה על אחרים. כן? אבל באופן כללי יש תופעה כזו. אני לא בעצבי על פלוני אלמוני, בכלל לא. רק אומר שיש תופעה כזו. כן? לפחות מכיר תלמידי חכמים ששייכים לצניעות המופלאה הזו. אחד, שניים מהם אני ממש רוצה להזכיר עכשיו. לא, זה באינטרנט. נעזוב זה. נעזוב, לא נסתבך. בסדר. כן? אחרי זה אני אגיד לכם בסוד, כדי שתדעו להידבק אליהם ככה. כן? כדי שתדבק בהם. אחד ודאי אתם מכירים. ודאי מעלים על דעתכם.
זכרת
אותו פעם. פעם אחת רק?
כמה פעמים. נותן בין 11
ל-12. בסדר. הבנתם. טוב. כן. כן.
שאלה. זה לא סופטר לפעמים ש... סליחה על השאלה, אבל שיש... אני חושב שאתה הייתה אורה, מישהו אחר הזכיר שמשל אחד הרבנים, אני קורא אותו איזה רשי, שהוא היה הולך למרכבת זהב.
לא, זה לא רשי, לא רשי. רשי? רשי? לא אני.
לא יודע, מישהו איזה...
אדמור מרוז'ין זה היה.
לא יודע מי.
אדמור מרוז'ין. כן, זה משהו אחר, כן. יש מצבים ש...
שעל מנת שיבואו ויראו את העירה, שזה לצורך איזשהו מטרה עליונה, לא לצורך עצמו, אלא לצורך...
זה קיים.
כן.
קידוש השם. כן. נכון. בסדר. זה כדי למשוך את תשומת הלב אליו, והוא כבר ימשיך אותם למקום יותר גבוה. זאת אומרת, הכסף והזהב שלו מושך את האנשים אליו, איזה עשיר. אבל כשהם באים לשם, הם נלכדים במלכות את הקדושה שלו. ועולים למעלה. כן. זה מין פיתיין, זה פיתיין.
חולה.
כן. כן,
כן.
סליחה? בקול רם.
כולך, אתה מגיע מעולם שאתה מתפייר בכל איבר ואיבר ובכל מעשה ומעשה, ופתאום אתה צריך לחתוך ולכרות ולהגיע למצב שאתה בעצם אומר, אני כלום ואני הכל, אתה צריך להבין שאתה הכל, אבל זה יכול לשאוף אותך לתוך תהום של עצב.
כן, נכון. קודם כל, אדם צריך לחיות את חייו, כן? אני אומר, כמו שור בן יומו, איך אומרים? שור בן יומו, קרוי שור. מתחיל לרוץ, לקפוץ, כן? תסתכל על התינוק, הוא חי את חייו. יש בזה צד של גאווה, אבל זה לא גאווה מודעת. הגאווה המודעת היא הבעייתית. כשאדם מסתכל... טוב, אין לי בעיה עם זה, כן? אתם רואים? זו הבעיה. אין בעיה, אם אתה אדם חזק, אתה אדם... יש אנשים כאלה, כאלה... לא מסתכלים על עצמם בכלל. ראיתי כמה כאלה גם כאן. נדיר, נדיר. יש להם את זה, יש להם את העוצמות, יש להם את זה. לא מסתכלים על עצמם בכלל. בסדר, זה הגוף, מה יש? נהנים מזרימת החיים שיש בתוכם. זה נקרא זרימת חיים טבעית. גם לא חייבים להיות ענבים. זאת אומרת, הם פשוט חיים את הנוכחות הפיזית שלהם, נהנים ממנה, מהויטליות, מהאנרגיות. נגמר הסיפור. זה מצב טוב. הבעיה מתחילה ברגע שאתה מתחיל לסלסל בשיער ולמשמש בעיניים. כלומר, הגאווה המודעת, שאתה מתחיל לעשות במה לעצמך. פה מתחילה הבעיה. וזו אכן בעיה, תראה. בשלב הזה שמתפתחת גאווה מודעת, כן? אדם מתחיל לעשות רווחים, היכולות שלו, כמי להתחיל לעניין בזה אחרים, לפתוח ירידים ולמשוך על אנשים אלה, כן? להגיד, תראו אותי ותראו, זו כבר בעיה. זו כבר בעיה. ופה צריך פעולה נחרצת כנגד הדבר הזה. פעולה נחרצת. אתה אומר, כתוצאה מזה נגרמת עצבות. אדם צריך להתרגל לעשות את המעשים האלו, כן? קודם כל, לחתוך בבשר החי של הגאווה המודעת, ולחזור לפעולות שהן פעולות החיים הפשוטות הספונטניות, כן? כן? אף פי שהם עדיין לא בכוונה עליונה, אבל לחוות את היכולות שלי בצורה, כן? הפשוטה שלהם, כן? פשוט בצורה הפשוטה. בסדר, בסדר. אז אני אקח ואני אקח. בסדר, אני נהנה מהעובדה הזו, נהנה מהעובדה. אני שמח בנפשי על כך. ברוך השם, כמו אדם ששוטה, אני יודע, צמא ושוטה, הוא מרגיש כיף. הוא לא מתגאה שהוא שוטה, כן? נעים לשתות. כיף, תנוב. צמא שוטה. צריך להגיע כמה שאפשר למצב כזה. גם שאתה לומד, גם שאתה מלמד, אתה צריך להשתדל מאוד שהעונג שלך יהיה בלימוד, העונג האינטלקטואלי. זה לא הפסגה, צריך לדעת. זה לא הפסגה. כן? העונג האינטלקטואלי הוא לא שיא המדרגה. זה לא ענווה עדיין. זה עדיין התמלאות של סיפוק פנימי פרטי. צריך לקחת זה במקום יותר גבוה. אבל זה שלב מאוד חשוב. אתה לומד, תהנה מהלימוד. אל תסתכל לזדים, לראות מי מסתכל, מה מסתכל, מה הוא אומר, מה אמרו עליי, מה... זה לא טוב. זה, אין מה לעשות. זה חייבים, חייבים לטפל בזה. אלא אם כן, אדם לוקח מעט מן המעט, מהתבלין הזה של הגאווה המודעת, כדי לעודד אצלו תהליכים חיוביים של למידה וכן הלאה. כן? אבל המינון הזה צריך להיות באישור משרד הבריאות. אם הוא חורג מהאישור של משרד הבריאות, זה בלגן. כן? וחכם עיניו בראשו לראות כמה הוא לוקח מן האדום, האדום הזה. זה מסוכן. ופה, כל מקרה לגופו. כן? עבודה שלא לקחת מנות מוגדלות, מופרזות, כן? בואו להזריק בתוך הורידים את כל המנות האלו, זה סכנת נפשות. מהגאווה המודעת, אני מתכוון לרגע. זה קולסטרול רע מאוד. זה יכול לגרום לתקף לב עדי. כן? ורם לבבך, ושכחת השם אלוקיך, ולגן. אז אמרתי יותר מזה. אז הנה, אז הנחמה היא כפולה. קודם כל אמרנו שיש דרך, לפחות לגבי חלק מכוחות החיים, לחזור לאותו מצב ילדותי, תינוקי, של הנאה בעצם, הסיפוק שלהם והשחרור שלהם. כן? זה דרך אחת. להנות בעצם הלימוד. חדתי נפשי, לך קריתי, לך שניתי, לשמוח. ברוך השם, קריתי בשבילך, שניתי בשבילך. תעזוב את הזולת, מה אומרים עליך? זה שלב ראשון. ואמרנו, הגדלנו לומר, ואמרנו שיש לפעמים היתר להשתמש במינון כלשהו מה... כן? מהקולסטרול הרע, כן? במידה ובמשקל, כדי לעודד תהליכים חיובים. בסדר גמור, מתוך שלא ישמע, אבל ישמע. יש בארץ של נחש. יפה מאוד, יפה מאוד. יש בארץ של נחש, כן? ביחס מיוחד, יש מקום. אבל זו פעולה מאוד, מאוד מורכבת ומסובכת. כדאי ליטול, כן? לוקחים את זה עם מרשם רופא, בדרך כלל. לא לוקחים את זה כך סתם, כן? מרשם רופא, לוקחים את זה. אז אפשר להשתמש. אמרת שתופעות לוואי קצרות קצת, כן? פה בשם קצת איזה קוצר נשימה, אבל זה בסדר. כן, בסוף זה בסדר. ועד שמתרגלים גם בלי זה, בעזרת השם, מקבלים את כל כוח החיים, הענווה. הענווה תחיה בעליה. חוכמה, זה נאמר לחוכמה, אבל הענווה גם, תאריך ימים, לא זוכר בדיוק. הענווה ודאי, מחזק את האדם. אדם לומד להשתמש במזון הבריא של הענווה ולסמוך מנה, זה לוקח זמן. זה בדרך כלל לוקח כמו הזמן שלוקח לעבור מקולה למים. כן? להרגיש את העונג שבטעם הטבעי של המים. מה? מה זה?
הרצון
להתקדם. כן. הרצון צריך לסבול. צריך לסבול. מהגאווה צריך לסבול. אדם שלא סובל מהגאווה, הוא לא יכול להתחיל להתקדם. ככל שאדם סובל יותר מן הגאווה, כך הוא יודע יותר איך לסנותה. אדם שלא סובל מהגאווה, זה לא יעזור. אתה חייב לסבול מאוד, כן? להרגיש שהגאווה שוברת אותך, פשוט הופך אותך לקבצן נדבות, יותר גרוע מקבצן. רבי ישראל מסלנט אומר שהגאוותן הוא גרוע יותר מקבצן נדבות. כי הוא כמובן זקוק שבני אדם ייתנו לו, זה נורא. צריך להרגיש את הבעייתיות שבזה, בהזדקקות הזו לבריאות. כל הזמן לדאוג לכך שאני אסחוט את המחמאה, שיאמרו את המילה הטובה, זה דבר נורא. זה כל הזמן לתחזק את המערכת הזו של היחצנות, יחסי הציב, זה דבר יום. מי שלא סובל מהדבר הזה, מי שרואה בזה, זה אתגר משעשע, יכול להיות שיש לו בעיה, אבל צריך להגיע למצב של עייפות ותשות כוח גדולה שהגאווה גורמת. עד שלא מרגישים את זה, עד שאדם לא מת מן הגאווה, הוא לא חי. כן? מלך ממית ומחיה.
מה?
ענווה מודעת היא גם בעייתית. ענווה מודעת היא גם, בסדר, שאלה יותר או פחות, נכון? זה הרמח"ל, מדבר על זה מסעד ישרים, האדם שאומר, אני ענווה, ענווה מודעת היא גם בעייתית. כן, ככלל, כן, לגבי ענווה, ענווה צריכה להופיע בתוכנו באופן, כפי שאמרו חכמים מסכת אבות, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה טובה לעצמך, למה? כי לקח נוצרת. להרגיש לקח נוצרתי, נקודה. להרגיש נאמנות מוחלטת, לקח נוצרת. לקח נוצרת, כן? זאת אומרת, כל הגאווה מתפתחת מחוסר הידיעה שלקח נוצרת. זאת אומרת, אני לא מבין, כן? אני לא מרגיש שבעצם מה שאני עושה זה המשכיות של רצון הבורא. זה מה שאמרנו מקודם. לקח נוצרת הנקודה. מרגיש שאדם לא יודע שלקח הוא נוצר, תכף ומיד החוכמה משמש לו דברים אחרים. כן? אם החוכמה לא משמשת להמשכיות רצון השם יתברך, תכף ומיד היא משמשת לחיזוק הרצון הפרטי שלי. כן? חייבים לברר את זה. לקח נוצרת. למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך. כי לקח נוצרת. אתה מגלה רצון עליון. זה הכל. לקח נוצר. זה הענווה האידיאלית. זה הענווה האידיאלית. רגע, רק לפני שאתה שואל את השאלה, אני רוצה להגיד לכם. כל מה שאנחנו לומדים פה, זה רק לשכל. כל מי שחושב שצריך לממש את הדברים האלה עכשיו, ישכוח מזה. זה לא ספר עבודה. זה, הספר הזה הוא חלון הרעבה של המידות. כן? זה חלון רעבה. חדר העבודה, זה מסיעת ישרים. שם. שם עושים את הדברים כסדר. פה זה חלון הרעבה. הוא מציג לפנינו את המידות, שניים שניים יבואו לתיבה, כן? מידה והיפוחה. הוא מתחיל בכלל מענווה. ענווה זה מידת שיעית במסיעת ישרים. איפה אנחנו ואיפה הענווה? אז תזכור, זה לא ספר העבודה. מסילת ישרים זה ספר העבודה. זה המסילה. פה זה לא המסילה, זה הר, זה הפסגה. המידות פה מופיעות לא בסדר העבודה שלהם. זה מופיע מצד סדר אחר. כן? כמו שהוא אומר לנו בעצמו, כמה טוב שנזדמן, זה השער התחילה לכל השערים. מכיוון שהוא פתח לכל המידות הרעות כולן. כן? הוא מביא את הגאווה בהתחלה, אחרי זה הוא מביא את היפוכה שזה ענווה. בגלל שהענווה זה היפוכה של הגאווה, אז הוא מביא אותה פה. בגלל שזה היפוכה, זה בכלל סדר אחר לגמרי, כן? סדר אחר לגמרי. סיעת ישרים זה הסדר מן הקל לכבד. סולם מוצב ארצה, מידת הזהירות, מדפני מידת הזהירות, חובת אדם בעולמו, הקדמה, עד שנכנסים לעניינים, ואז נוגעים מידת הזהירות, לאט לאט, ארבע פרקים מידת הזהירות, דביאור מידת הזהירות, חלקי הזהירות, מפסידי הזהירות, קניית הזה, עד שמתקדמים שם זה. זה דרך העבודה. אז אחרי אני מבקש, כן? פשוט שמעתי אותך נאנח, אז חשבתי אולי אתה קצת נאנח מכובד העבודה. אולי לא, אבל זה עורר איזו אסוציאציה שצריך אולי להגיד את הדברים.
כן, כן, כן. זה עניין אותי, כשאני רואה את זה, הקול הפנימי אצל הבן אדם, והקודם המוסריים, הפנימיים של כל בן אדם, זה משהו שהוא כן חשוב, למצוא את הדרך שלו, למצוא את התפקיד, שלו, את הייעוד שלו. וזה משהו ש... זה משהו שאני חושב שבן אדם... אני אישית, אולי אני טועה, אבל אני אישית חושב שזה... הכל הפנימי הזה זה משהו שכן צריך לשים אליו לב לפחות. זאת אומרת, לא לאשר אותו בכל מצב, אבל להקשיב לו לפחות ולראות האם הוא באמת לוקח אותי למקומות חיוביים.
בטח, בטח.
העניין של לחשוב את עצמו כעין, אז באיזשהו מקום כאילו זה מבטל את הקול הפנימי הזה, את העני הזה, שהוא בעצם העני הזה, הייעוד, ככה אני מרגיש שהייעוד האמיתי, הייעוד האמיתי של כל בן אדם, הוא יכול להתקיים רק כשבן אדם מקשיב לקול הזה. זאת אומרת, אחרת, אתה, כולם
אחרת כולם היו מבטאים בדיוק את אותו תפקיד.
אז לא הבנו מה זה נבע. אחילה. לא הבנו מה זה נבע. טוב, אני לא יודע. אני אגיד זה עוד פעם. אני אגיד זה עוד פעם בצורה מעט שונה. לא הבנו מה זה נבע. לא הבנו מה פירוש המילה חושב עצמו כעין. לא הבנו. חושב עצמו כעין, פירוש הדבר. שהוא כולל את הנקודה הפרטית שלו, את הנקודה הפרטית שלו, בתוך הרצון האלוקי הכללי. מה קורה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה, גם הנקודה הפרטית שלך מקבלת את המשמעות הנכונה. לא מדובר פה על תשטוש. לא מדובר על תשטוש. מדובר על העצמה של הפרט. מבין? זה משהו אחר לגמרי. זו ענווה. מה שאתה מתאר זה ענווה פסולה. ענווה פסולה היא מרוקנת את האדם מהכוחות הפרטיים שלו. האדם לא מסוגל לפעול דבר. אגב, זה מאוד מאפיין, יראת שמיים בתחילתה. כשאדם מתחיל להיות ירא, בהתחלת הדרך התשובה, כן, היראה הראשונית היא מתאפיינת מאוד במצב של שיתוק. מכל הבחינות, אגב. אדם מפסיק להיות יצירתי, מפסיק להיות פעיל, לא מכיר בכוחותיו. יש לו נטייה להוריד את הדרגות מהכתפיים, להחזיר אותם לקדוש ברוך הוא, ולהישאר בלבוש שק. זה הנטייה הראשונית של היראה, וזה בגדר של תשובת המשקל. זה מעין נקמה מתוקה בכל תקופות הגאווה. יש בעלי תשובה שמרגישים את הצורך העז לפרוק את הדרגות מעליהם, להוריד את הדרגות, להפסיק להיות טייס, להפסיק להיות זה, להפסיק, כן? כן, להפסיק נגן, להפסיק להרוס, להפסיק... אני לא, היכולות האלו, הפיזיות, זה לא שלי. מכיוון שהוא השתמש בהם לרעה בתקופה הקודמת, עכשיו הנקמה המתוקה שלהם ביכולות האלו זה להתכחש למציאותם. פלא פלא, זה יראה בתחילתם. ואז הוא מדמה לו שירא שמיים, בתכלית. נו, הרי מי כמו, קורבן כזה, הוא מקריב, כן? לשרוף את התמונות שלו, לשרוף את הזה, לשרוף את הזה. לא, יש מה שצריך לשרוף. לא יודע, לשרוף דווקא. אפשר לקרוא, אפשר גם להניח בצד, לא צריך להתלהם, כן? לא יודע, לשרוף את הגיטרה, אני יודע מה, כן? לקרוא לה את המיתרים, למכור אותה, לא יודע מה לעשות. תירגע, מה קרה לך? התופעה הזו היא מאוד מאפיינת את הפן של הענווה הפסולה. עכשיו, אף פי שלא נוכל לגנות את התופעה הזו, בפרט שהיא משמשת כתשובת המשקל לפי הרמב״ן, הרי הוא מקיים את דברי הרמב״ן בזה לכאורה. אבל ברגע שהיא נהפכת לקו מנחה בתשובה, קו מנחה בתשובה, היא אחרי זה לוחמת בכל כוחה, ביכולות האנושיים שמופיעים אצל אנשים טובים, שבונים וחורשים וזורעים, וזה בעיה גדולה. כי כל האנשים האקטיביסטים האלו פתאום מתפסים בעיניו ככופר, ככופרים. הם פועלים, בפרט שהם פועלים, לא בשם שם. בפרט שהם פועלים, לא לשם שמיים. בכלל הם מתפסים בעיניו כפושעים, כמורדים במלכות. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להשלים עם יכולת אנושית. אלא אם כן, היכולת הזו מתבטאת באופן של, בתוך הקודש, כן? בנאמנות מוחלטת, שאין עליה עוררין, כן? במיוחד זה יבוא לידי ביטוי בפעולות של ביטול, שממחישות כמה אני לא שווה, כן? כמה אני לא שווה. זו בעיה. זו בעיה. אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו לא מדברים על תשטוש, אנחנו מדברים על העצמה של הפרט. על העצמה של המציאות הפרטית שלנו, עם כל הכוחות שיש בנו. איך אמר לי זה בעל תשובה? אני אומר לך, כך אומר, עשיתי הסכם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו ככה. הוא אמר לי זה, בחור נועז, יש לו עזות קדושה, משהו. חבר שלי. אומר לי, אני עשיתי עם הקדוש ברוך הוא הסכם, בתחילת התשובה. אמרתי לו ככה, ריבונו של עולם, אם אתה תדרוש ממני לוותר על איזה כוח, אני אחפש למישהו אחר. איתך אני לא עושה עסק. אם אתה תלמד אותך להשתמש עם כל הכוחות, אני אוהב אותך אהבה הזה, כך אומר. אז זו דקדושה, זה ביטויים לא קלים. אבל הוא בעצם ממחיש את הרעיון שאנחנו אומרים, בלשונו שלו, על תשובה בראשית דרכו, ככה, אתה יודע, כזה עם כוחות, דווקא בעל תשובה בריא, מאוד מאוד ישר בנפשו. כך הוא ביטא את זה בלשון המאוד חוספסת, צברית הזו. אבל יש בזה הרבה מן האמת. הרבה מן האמת. אבל לא להגיד ככה לריבונו שלו. לא להגיד, כן.
זה הוא רשום שיחשוב עצמו כעין ולא שירגיש...
פנטסטי. זה החידוש, אתם רואים?
כן? אתה באמת מרגיש
את עצמו כעין, זה לך משמעות... וחושב עצמו כעין.
בדיוק. אבל החשיבה...
החושב... זה ממש פשט, אתם רואים. זה ממש פשט בדבריו, ממש פשט. כן? מדייק יפה פה, כפיר אומר, וחושב עצמו כעין. כאילו. מה זה הכאילו הזה? הכאילו הזה, זה בדיוק הנקודה, זה הצומת שבו מצטלב הפרט והכלל. אבל שניים מתקיימים, כן, ממש, וגר זה עם כבס. הכלל גר עם הפרט באופן ששתיהם יוצאים נזכרים. הכלל הגדול לא מוכחש כוחו, הוא ניצב מעלינו, והוא מקרין עלינו ומחיה את הפרטיות שלנו.
פנטסטי. זה, תראה, אני יודע שקשה להבין את הרעיון הזה. לכן, מטבע הדברים שאדם חושב על דבר הכלל, תרפו מיד זה מתבטא בצורה של ויתור על הפרט. כי זה רעיונות סותרים, כן? הם מתאחדים בשורשם. לא קל לגלות השורש המשותף של שניהם. כן? השורש המשותף של שניהם מתגלה דווקא, כן? במדרגת יראת הרוממות. יראת הרוממות, כן? זה אותה ציור פנימי שמאפשר לפרט ולכלל להתקיים ביחד. ממש ביחד, כן? אבל עד שאדם לא מאפיל מעלה מעלה לציור הפנימי הזה, קשה לו מאוד להבין איך הדברים הולכים ביחד. ואז אנחנו רואים שאדם הולך לפרטיות, הוא פתאום שוכח את הכלל. יותר מדי מתעסק עם הרצונות שלו, דברים שקורים לנו הרבה פעמים כידוע, נכון? אנחנו פונים לעיסוקים שלנו, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו לגמרי בתוך האני. כן? וברגע שעולה בדעתנו להתמסר לכלל, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מפקירים, את הצרכים הפרטיים, פלא פלאים, קשה לעשות שלום בין שני הדברים האלו. שלום הדעות הוא מאוד קשה. לעשות שלום בין שני הדעות הסותרות כביכול האלו, זה דבר קשה. ואי אפשר לעשות ביניהם שלום, כל עוד האדם לא מתרומם מעלה מעלה מדרגות היראה, במילים אחרות, כל עוד האדם לא עוסק בדברי תורה. כל התורה כולה היא עוסקת בחיבור של השניים האלו. כן. עין זה אינסוף, עין זה הנקודה שלפני שהתהווה משהו בכלל. לפני שהתהווה משהו. ברגע שהתהווה דבר מסוים, אנחנו כבר נפגשים עם עולם הגבול והמידה. ההתהוות. העין הוא מדבר על העולם שלפני הגבול. כן? אינסופי. אינסופי. מתוך העין יוצא העני. כלומר, אני יוצא מתוך העין. כן? אני זה אותיות עין גם. כן? זה לא המצאה שלי, זה דבר ידוע. כן? בחסידות זה מובן. כן? אני עין. כשאתה הופך את עצמך לעין, אז אתה בעצם הכי עני.
הכי עני. בגלל
זה יש שורש
של גאווה. איפה? גם פה יש איזושהי בעיה של שורש גאווה, אני חושב שאתה אינסופי. אתה יכול לחשוב שזה מעצים אותך.
לא, את האינסופיות אני מייחס לבורא.
כן, ברור.
לבורא. כן, אבל אנחנו כבר שתינו יין מספיק. שתינו יין מספיק, תראה איך משתכר פה כולם. כן, שתינו מספיק יין, עכשיו בשר, בשר. קצת בשר, בואו נראה קצת, נאכל בשר. תכף נתחיל לבלבל מהדברים שאנחנו אומרים. טוב, אז נחזור ככה יותר ככה לשפת המוסר. אתם הדברים שמקובלים, אני באמת לא מצוי בדברים האלה, זה גם לא כל כך מועיל לי, כל המילים האלה. אני קצת יותר שייך לספרות היותר. נראה, אפשר לדבר על זה כמובן, זה מאוד מפתה גם לדבר, כן? יש אנשים שיכילו מדרגות, יודעים להפיק תועלת מהדיבורים הגבוהים האלה, ואני מרגיש שאני צריך קצת להלביש את זה יותר בשפת המוסר. אז בואו נראה. מהי הענווה אמרנו? הכנעה ושפלות הנפש. וחושב עצמו כעין. כף הדמיון, כמו עין, כן, כעין. כמו שהסברת, כפיר, חושב עצמו וגם כעין, כמו עין, אבל לא עין באמת, כי באמת יש לו קיום. זה מצטרף למה שאתה אומר. ואדם חייב בה בכל עת ובכל זמן. להיות נבזה בעיניו ושפל רוח ורח לבב ורוח נשברה. נבזה, שפל, רח, רוח נשברה. בוא ניכנס כרגע אולי על החילוק שבין כל הביטויים האלו, אבל אתם מבינים שארבעת העמודים האלו, אלו ארבעת העמודים שעליהם נשען האגו האנושי. נבזה בעיניו. כלומר, כל נקודות החשיבות שאתה מייחס לעצמך, הם כאפס וכעין לעומת הגדולה העליונה. במה אתה מתפאר? במה אתה מתהדר? במה? מה גילית? מה ראית בריא? מה ראית בריא? יפה. עיניים כאלו, שיער כזה. עכשיו אתה, חביבי, בונה על זה ערים וגבוהות. ביזיון. זה ביזיון. זה דבר חולף. זה לא דבר נצחי. לא בשביל זה ראוי שהעולם יברא את הבריאה. אתה מנסה לאחז בכוחות פרטיים שמצטמצמים באישיות שלך ולעשות מהם עניין. אתה חושב שבשביל זה אתה חי? לא. בשביל זה... לא היה כדאי לברוא את העולם. לא בשביל החוכמה שלך, לא בשביל היופי שלך, לא בשביל האושר שלך. לא. אתה חייב לבזות את זה. אתה חייב לבזות את זה אל מול הגודל הכללי.
לעולם ירוץ אדם לקראת מלכי האומות העולם. למה לרוץ לפני מלכות, לקראת מלכי האומות העולם? שאם יזכה, יבחין מה בינם לבין מלכי ישראל. כשאתה מסתכל על המלך של אומות העולם, על כל גדולתו, ואחרי זה אתה רואה מלך ישראל, אתה מבזה את המלך של אומות העולם. מהו לעומת מלך ישראל? מלך ישראל כשר, הכוונה, כדוד. כן? קודם כל צריך להגיע, לעשות איזשהו תהליך של ביזוי. ותשב רחל, איך כתוב? ותשב רחל על התרפים. העבודה זרה של אבא שלה. הוא בטח חשב את העבודה זרה שלו למשהו. אין, הוא חשב בגלל העבודה זרה שלו. למה גנבת את אלוקיי, את אלוהיי? כן? ותשב רחל התרפים. היא יושבת על העבודה זרה. מה, היא לא הייתה יכולה להסתיר את זה באיזשהו מקום? אולי בכלל לזרוק את זה לאנשהו? למה היא צריכה לשבת על זה? מה, היא לא יכולה להתמין את זה בחול שם, בערם נעריים, חסר חול? מה הבעיה? למה יושבת על התרפים? להתמין את זה בחול, זה יותר מדי חשוב בשביל התרפים. אז היא יושבת על התרפים. יושבת. כן? הישיבה על התרפים, הפניית האחור אל התרפים, הישיבה. טוב, יש פה עוד דימויים, כל אחד כי עד הדמיון הטובה עליו. כן? אבל זה ביזוי של העבודה זרון. כל היצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרון. אנחנו צריכים לעשות צחוק מהעבודה זרה של עצמנו. זה נקרא, יהיה נפזה בעיניו. הביזיון שמדובר כאן, זה לצחוק על עצמנו קצת. לצחוק על מה שאנחנו חושבים שאנחנו... לא צריך לצחוק על הכוחות שלנו, כאשר הם בהקשר הנכון. כל אצבע, כל שערה משערות הגוף, יש לה חשיבות כאשר היא יונקת משורש אמיתי. גם שערה. שערה אחת מראשו לא טיפול, כאשר השערה הזו מחוברת למקום נכון. יש חשיבות ליופי שלך? יש חשיבות לאושר שלך? בזאת התעלל המתעלל, אסכל וידוע אותי. דבר נפלא, אין שום בעיה. אבל אם זה לא מחובר לשם, זה ביזיון אחד גדול. אין מה לעשות. זה פשוט ביזיון. אל תשוויץ בזה. אתה משוויץ בחתיכת בשר מת. עוד מעט תהיה פה תולעים. מרבה בשר, מרבה רימה. למה אתה משוויץ? בדבר שמנותק ממקורו? מה אתה מתעסק עם גופות? איך קוראים זה שמתעסק עם גופות מתים? מה? נקרא שישי מרחם. מה אתה? מתעסק עם גופות? מה אתה נדבק בדברים האלה? טוב, זה דבר נורא, זה סטייה קשה, כן? מה אתה מתעסק עם גופות? מה אתה עושה עניין מהיופי המנותק שלך? מה אתה עושה עניין מהאושר המנותק שלך? זה ביזיון. את זה הוא צריך לבזות. את זה, במצב הזה, הוא צריך לבזות. האצבע הזו ברגע שהיא קרוטה, היא תוך כמה רגעים נהפכת גוף האדם, בתוך כמה שעות. בתוך כמה שעות, מתחילים להקל אותו תולעים. והם באים בגלים גלים. יש תולעים שבאים 24 שעות אחרי המיטה, יש תולעים שבאים כמה ימים אחרי המיטה, יש כמה שבועות. ככה בצורה כזו, אגב, גם משתמשים חוקרי משטרה, כן? פתולוגים. משתמשים בחקירה לדעת את זמן המוות. לפי סוג התולעים שנמצא בתוך הגופה. יש תולעים שלא ימצאו, אם עדיין נמצאים, סימן שהגופה הזו היא שעה מרגע המוות. זאת אומרת, הרצח התבצע לפני שעה. בתוך השעה האחרונה. כי אחרת התולעים האלה לא היום. יש תולעים אחרים שמופיעים אחרי שבועיים. ברגע שנמצאים נעלמים הראשונות, ואילו באות. אנחנו יודעים שהגופה הזו לפחות שבועיים נמצאת פה. משתמשים בזה, מפנחים בזה מקרה רצח עתידי כך. אז מה אתה עכשיו מתעסק עם הגופה שלך? אתה לא רואה את התולעים? אתה לא רואה? הם מחרסמים. זה לא רצילי. לבזת. לבזת. בכל זמן, או, קודם כל, לפני כן, אני חושב את זה, והאדם חייב בה בכל עת. ממש כמו נשימה. זאת אומרת, אדם שלא מתהלך, כן? התהלכתי לפניו. אדם שלא מתהלך עם הענווה, כן? הוא צריך אותה בכל עת, כמו נשימה. כמו שאדם נושם. בכל רגע הוא צריך לנשום. אדם שמתהלך בלא ענווה, כן? הוא בעצם מחתי, כן? מחתי. אדם שלא נמצא באיזשהו תהליך לפחות, כן? של גיבוש הנבואה, מתוך הידיעה שהיא כל כך חיונית, חשובה לחיים, הוא חייב בה בכל עת. זאת אומרת, אין רגע אחד שהענווה היא בבחינת מותרות. הוא בבחינת אפשר, מותר, לא חייבים, לא. ما מה הוא רוצה להדגיש בזה שהוא אומר שהוא חייב בכל עת? איזה מעמד הוא רוצה להרים את הענווה? הוא רוצה להרים אותה למעמד קיומי ממש. כמו דברים אחרים שאנחנו חייבים בהם בכל עת. שרגע אחד, אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים, אפילו שנה אחת. אז כמו כל התפקודים האלו שהם קריטיים לאדם, לחיי הגוף שלו, אנחנו מוצאים שהענווה היא קריטית לקיום הנפשי שלנו. זו הסיבה שהוא אומר כאן, חייב בכל עת. יש הרבה דברים שלא לא חייבים בכל עת. יש הרבה דברים שיש להם עת מסוימת, שעה מסוימת, מקום מסוים, אבל לא כל הזמן. הענווה בכל עת. מעניין. להיות נבזה בעיניו, ושפל רוח, ורח לבב, ורוח נשברה. אם כן, נבזה, שפל, רח, ורוח נשברה, כמו שאמרנו, זה ההתמוטטות של, כן, היסודות האנוכיות של האדם, תפיסת המקום המופרזת, כל אלה מכשירים את הקרקע לאלוקים לא תבזה. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. זאת אומרת, אם אתה מבזה את עצמך, במובן החיובי, השם לא מבזה אותך. אלוקים לא תבזה. לב נשבר ונדכה, מי שכבר ביזה את עצמו, אלוקים לא יבזה אותו. ורח לבב ורוח נשברה. שורש הענווה. שיחשוב בעצמו, בעוד שהוא שלב שקט, בריא ועשיר, אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה, ושהוא אינו ראוי לה. שיחשוב גדולת האל ורוממות תפארתו, ויחשוב, מה אני? לא, אני בריאה שפלה מאוד, ואני בעולם השפל והקלה. זה שורש הענווה, כלומר, שיא הענווה, מילים אחרות. שורש הענווה ושיאה, סימן ההיכר העמוק ביותר של הענווה, זה היכולת להיות בשיא הגדולה ולהגיד לך השם הגדולה. זה מה שהוא מתאר כאן. לא בשעה שאתה אני, מסכן, חולה, חלך, חסר כוח, מטבע הדברים אתה מצפה לפתחי נדיבים שיושיעו אותך, שאתה מוכן להתבטל בפני כל אחד. אבל בי שגם אז הענווה היא רצויה. אבל שיא הענווה זה כאשר מרכיבים אותך על הסוס, מלבישים אותך בגדי מלכות ואלוקים על גביך. מלך אין לו אלא אלוקים על גביו. המלך וכתב לו את משנה התורה הזאת, זה ספר תורה נוסף שמלך בישראל צריך לכתוב למען ללמד ליראה את השם אלוקם. זאת אומרת, היכולת להיות מלך, להיות מעוטר בכל כך הרבה דרגות, ולשים את הקדש ברוך הוא עטרה על ראשך, זה סימן. זה דבר מאוד קשה. שלמה המלך אמר, פן העשיר וכיחשתי. ואמרתי, מי השם? זה לא ניסיון פשוט. להיות עשיר זה לא ניסיון פשוט. איך אומר, זה בהתחלה, בשער הגאווה. כן? לא פשוט, להיות גאוותן, להיות עשיר, ישמר לך. ובקרך וצונך ירבה יון, וכסף וזהב ירבה לך, ורם לבבך, ושכחת את השם לקחה. אז מי שחושב, או מי שמתפלל פה, לזכות ב4 מיליון שקל בלוטו, כדאי לשקול פעמיים, לפני שהוא עושה מאמצים לצורך העניין. כדאי לשקול פעמיים. אנחנו לא יודעים מה יותר מסובך, ניסיון העושר או ניסיון העוני. שלמה המלך אמר, פן העשיר וכיחשתי ואמרתי מי השם, פן יברש, לגבי עוני הוא אמר, פן יברש וגנבתי ותפסתי שם אלוקיי. גם העושר וגם העוני זה ניסיונות לא פשוטים לאדם. ופה אנחנו מדברים על עניין העושר והשלווה, שהאדם נתון בשלווה, לא בשלווה, הוא מרגיש את עצמו, כל הזרימה של החיים, כל הטבע הבריא שהשם נתן לו, הכל זורם, הכל מתקתק, הכל עובד כמו שצריך, אין שום סתימה, אין שום ייצור, הכל פועל. הוא מרגיש מצוין. השם מזרחת מעליו, גוף בריא. מה חסר לו? מה חסר לו? מה חסר לו במצב כזה? שום דבר חסר. יגידו לו, ריבונו של עולם קיים בעולם? שיהיה קיים, מה אכפת לו? מה, אני צריך אותו? אז נו, אתה שירביצני, אני ברוך השם, אבסוט, וכן. לא חסר שום דבר. במצב הזה, במצב הזה, הענווה היא לדעת מאיפה נמשכים החיים. איך בכלל... מאיפה הגיע האור לפרצוף שלי? מאיפה הגיע הבריאות לגופי? אמרנו, זו ענווה. ענווה היא חושפת ומגלה כן? את החשבון הכללי של המציאות. הענווה היא מראה את השמש שמאירה את החדר. אני לא מסתכל על החדר ורואה אותו מואר ואומר, וואי, יש פה אור עצמי בחדר הזה. לא. אני רואה אותו מגיע מהחלון ומהשמיים, או מגיע לפה. זה ענווה. זאת אומרת, גם בשעה שהשמש מאירה עליי, וכתוצאה מזה אני כולי מבסוט חלס. מבסוט. אני יודע מאיפה זה בא. כי מאיתך מקור חיים ושמור. זה שורש הענווה. זאת אומרת, כן? מה זאת אומרת זה שורש הענווה? זה המקור הפנימי, כן? זה הכוח המחיה את הענווה. זה כוח החיים העיקרי של הענווה. יש ביטויים אחרים לענווה. אמרנו, אדם חולה, יתפלל לקדוש ברוך הוא. זה גם ענווה, אבל זה לא שורש הענווה. זה ענף מן הענווה. שורש היא נקודת החיות של הענווה, שמשם יונקת הענווה האמיתית. היינו, היכולת הזו, שיחשוב בעצמו בעוד שהוא שלב ושקט, בריא ועשיר, אשר הבורא ברוך הוא היטיב עמו טובה. א', לדעת שזה טובה שהיטיב עם הקדוש ברוך הוא. זה א'. ב', שהוא אינו ראוי לה. כי אתה יכול לבוא ולהודות שפלוני נתן לך משהו. נתת לי כיכר לחם. אבל מה אני יכול לחשוב בתוך תוכי? שאתה חייב לתת לי. כלומר, הענווה היא מבוססת על זיהוי כפול. א', ריבונו של עולם משפיע עליי. ב', לא מגיע לי. הוא לא חייב לי שום דבר. הוא לא מחייב. בכלל לא. אבא, אתה חייב לי. אתה כן תיתן לי, אתה חייב לי. אני לא חייב לך שום דבר. אתה כן חייב לי. מסוכן. כאילו אבא, כן, זה הוא מחזיק את המפתחות בכיס, והילד, הוא רוצה שהוא יצא במכונה. אבא חייב לתת לה. תגיד תודה, מה פתאום תודה? זה גם שלי המכונה. גם לי מותר לסון. מה שאתה קונה, גם זה שלי. מה, אנחנו רוצים משפחה, לא? אבא, תביא את המפתחות, תפסיק עם השטויות שלך. קדימה, תן המפתחות, יאללה. בעיה. לא. הענווה מתפתחת על הבסיס של זיהוי הטובה, זיהוי הטובה שבאה מהשם יתברך, בית! הידיעה שלא מגיע לי דבר. אני ממש, כן, מקבל את הדבר בחסד, חסד אל כל היום. כלום לא חייב לנו. כלום לא חייב. הוא היה יכול להרגיש נהדר גם בלי לברוא את העולם הזה. לא צריך את זה בכלל. הוא אינו ראוי לה. הוא יחשוב, גדולת האל ורוממות, תפארתו. אם כן, למי הוא נותן את הגדולה? השם יתברך, השם מלאך גאות לבש. אם כן, הגאות היא לבושו של השם יתברך. לא זה ראוי? לייחס את הגדולה אליו? כן, ודאי שצריך לייחס את הגדולה למישהו. הרי לא ייתכן שסתם פה השמש עכשיו, סתם פה עכשיו החדר מואר. יש איזה משהו, לא? צריך לחפש את המקור. אתה לא יכול להתעלם מן העובדה שיש איזה מקור. כן? אתה חייב להתייחס אליו. אז למי הגדולה והתפארת? לא. ויחשוב, מה אני? כן? החשבון צריך להימשך. מה אני? הלא אני בריאה, שפלה מאוד. ואני בעולם השפל והקלה, ויחשוב, כל מעשים טובים שהוא יוכל לעשות. כלומר, שמים לב, רגע, לפני כן, הלא אני בריאה, שפלה מאוד, ואני בעולם השפל והקלה, כל זה שייך למה? לבזות את עצמו. כל זה שייך לזיהוי שהעולם הזה מצד עצמו, העולם הזה מצד עצמו, הוא אצבע מנותקת. זה נקרא עולם שפל עולם שפל וקלה. כן? הוא צריך לתפוס את זה, שהעולם הזה מצד עצמו, אם לא שהאירה בו השמש האלוקית, לא היה לו קיום. כמו הגוף האדם, שברגע שנשמתו יצאת ממנו, הגוף מוטל, ככה מוטל, שום דבר, כלום, כמו שאמרנו מקודם. אז לזהות את הקיום הפרטי שלי כקיום שהוא בלתי אפשרי, בלתי אפשרי לחלוטין. כי מצד הקיום הפרטי שלי אני בעולם השפל והקלה. זה העולם הזה מצד עצמו. כך יחשוב. אם כן, לעשות את ההבדלה. יש אותו, יש את העולם הזה. זה ההבדלה. אחרי זה את החיבור. אחרי שהבדלתי ואמרתי, הוא קיים ונצחי. אני, קלה ונבזי, כן? מבוזה, מצד עצמי, מצד הפרטיות שלי, אצבע מנותקת. עכשיו תחזור ותעשה את החיבור. אבל החיבור הזה, כן? החיבור הזה שהענווה עושה אותו, החיבור הזה עכשיו יוצר אצלך איזה הבנה? שאתה מקבל חסד ממנו. עכשיו זה על דרך החסד ולא על דרך הזכות. הגאווה היא על דרך הזכות. כל החשבון של הגאווה זה מגיע לי. אדם שמתמרמר על הסבל שיש לו, מה הוא עושה? הוא לא יודע להניג את המציאות הקדוש ברוך הוא. מה הוא עושה? אני הייתי מנהיג יותר טוב. כל זה בגלל שאתה חושב שמגיע לך. לא מגיע לך כלום, שום דבר. גם כשאתה מתפלל, ריבונו של עולם לא חייב לקיים את מה שאתה עושה. אם זה מתאים לחשבונות האלוקיים, לחשבונות הנצחיים, אתה תקבל. אם זה לא מתאים, תתפלל. הקדוש ברוך הוא יעשה את החשבון שלו, ואם באמת תפילתך היא עולה בקנה אחד עם החשבון הגלובלי, הדורי של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יצא. זה לא מתאים, לא. אתה צריך ללמוד את העובדה. אתה קבלן של הרצון האלוקי, נקודה. אתה קבלן של הרצון האלוקי. כל מה שלא עולה בקנה אחד עם הרצון האלוקי, אתה לא תקבל. ואם תקבל, למרות שזה בניגוד לרצון האלוקי, זה נקרא עושר שמור לבעליו לרעתו. אתה צריך להיות יותר מודאג אם אתה קיבלת משהו שלא מגיע לך. כשאתה מקבל משהו שלא מגיע לך, זה יותר מסוכן. כי יש פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, למרות שהוא גאוותן, הוא בא בטענות, תביא לי, תביא לי. השם נותן לו. וזה יותר מגביר את גאוותו. זה קשה יותר פה. אוקיי? לא צריך לבקש. ריבונו של עולם, אם לא מגיע, אל תיתן לי. אל תיתן לי. אתה תחליט מתי מגיע לי. אתה תחליט. אני עבד שלך. אני רוצה שרצונך יעשה. זהו, זה הכל. אתה תחליט. אל תיתן לי דבר שלא מגיע לי. פן זה יהיה עושר ששמור לי לרעתי. עושר שנהפך לרשע, עונג שנהפך לנגע. לא רוצה. לא רוצה. קח מני זה. קח, קח מהר. איך קח מני? תשאיר אותי מה שראוי לי, מה שמתאים לי. אל תוסיף לי לא גאווה ולא כלום. אני לא רוצה. אבל אדם שבא להתאמה, פותחים לו. אדם שבא להתאמה, פותחים לו. אדם שמתעקש ודופק על הדלת, דבר, דבר, דבר. טוב, פותח את הדלת, נותן לו. נותן לו, בסדר, כך, יאללה. אבל זה מחזק בו את הגאווה. מסוכן. צריך לשים לב גם לזה. לא להפציר יותר למידה. לא להפציר עד בוש בריבונו של עולם. כן? שמה ושמה, הוא ישמע בכלך, וייתן לך משהו שלא מגיע לך. זה לא זמנך לקבל את זה. לא זמנך. יש פעולה. היא בעולם השפל והקלה. זה לא עושה עוצב, באמת אני אומר, זה הזכרת את העניין של עצבות. השקפה הזו, כשהיא מגיעה בזמנה ובמועדה, בתוך הבנה נכונה, וטוב ששאלת מה שאלת מקודם, כי זה עזר לנו להבין נכון, מה משמעות הביטול של האני, כן? כי לפי החשבון שאתה חשבת, באמת, אי אפשר שלא ליפול בעצבות, לפי החשבון הזה. ועכשיו שדיברנו על העצמה, יצאנו את עצמנו משיבוש בדת. אז גם מה שאמרת מקודם, אני מרגיש את הבעיה, את המתח שיש פה בכל ההסברה הזו, זה לא דבר פשוט. יש פה מתח בתוך ההסברה הזו, זה לא פשוט. אבל אנחנו רוצים לחשוף את הצד של העונג שבענווה. את העונג שבענווה, שזה מוסיף חיים. כן? שם יעזור, שלא נטעה בזה, שנבין איזה כהלכה. כן? אבל תוסיפו על דבריי את מה שאמרתי כבר, שאף אחד מאיתנו לא צריך לקיים את הדברים האלה עכשיו, כן? בכל עוצמתם, כי חסרים לנו הרבה כלים, גם כדי להבין את זה, ובדי ובדי לקיים את זה. לאט לאט. מעט מעט אגרשינו, פן תרבה עליך חיית השדה. לאט לאט. כן. טוב, אולי נצור כאן, זאת שפעם באה אנחנו נראה.